נצא לדרך. קודם כל, קצת מצב השוק, מה שקרה בשבוע האחרון. נתחיל מנתונים יבשים, מה שנקרא. שוק הקריפטו בשבוע האחרון קצת עלה. אנחנו רואים את ביטקוין, שעלה 9.4%, איתריום עלה ב-14%. כמובן ששער השוק הגיב בהתאם. שווי השוק של קריפטו כרגע עומד על 1.11 טריליון, גם עלייה של 1.4% ב-24 שעות האחרונות. זה טיפה ככה נתונים יבשים, גם עוד איזה מדד נחמד ככה למי שפחות מכיר, של ה-Fear and Greed. זה בעצם איזשהו מדד שבודק על סמך הרבה נתונים ובסטטיסטיקות, נקרא לזה ככה, אבל בעיקר בסופו של דבר על התנהגות השוק, מה הסנטימנט, כמה אנשים מפחדים וכמה הם גרידים, וככה משתי הקצוות, אז זה בעצם נותן איזשהו ניקוד. אז מתוך 100, ש100 זה הכי הרבה גרידים, אנחנו ב-26, שזה אזור עדיין של פיר. שבוע שעבר זה מראה שזה היה, אני מדבר על עולמות הקריפטו כמובן, זה היה באזור ה-20 נקודות, שזה יותר, זה כבר בסקשן של אקסטרים פיר, אנשים מאוד יותר היו מפוחדים, כמובן שככל שיש יותר פיר במרקט ויותר פחד במרקט, יותר אי ודאות, אז השוק יותר חלש. עוד פעם, זה רק איזשהו מדד, כמובן שלא להסתמך על זה, בטח שלא להשקעות, גם מה שאנחנו, כל מה שידבר עליו, כמובן שזה לא איזשהו ייעוץ או משהו כזה, אבל חשוב ככה למי שלא מכיר, זה אחלה עוד איזשהו מדד, שאני אוכל לשלוח לכם קישור למי שלא מכיר, אפשר גם לכתוב פשוט Fear and Greed Index, שזה גם לעולמות השוק ההון, ה-Traditional Finance מה שנקרא, ויש את זה גם לשוק הקריפטו. ואם אנשים שכבר מדברים, אם מדברים על דברים שקשורים לנתונים, כי בסופו של דבר גם האינדקס הזה, המדד הזה, לוקחים פה הרבה נתונים בחשבון, אז מי שמעניין אותו באמת יותר כל העולם הזה של נתונים, ומה שנקרא Data Driven Decisions, ההחלטות שמתבצעות יותר גם בצורה רציונלית, אבל גם מבוססות יותר על מידע, מעלה פרק חדש בפודקאסט עם קובי קארפ, שהוא מייסד חברה של נפרטיטי. נפרטיטי זה חברה שגייסה מהנימוקה ברנדס, למי שמכיר, חברת ענק, ובאמת מתעסקים בכל העולם הזה של Machine Learning ו-AI, והם לוקחים, אוספים המון המון מידע שהוא גם על on-chain מה שנקרא, שהוא גם על הרשת וגם off-chain, שזה לא על רשת איתריום או כל רשת כזאת או אחרת, ובעצם לוקח את כל המידע הזה ומשכלל ועוזר לקחת החלטות בצורה שיותר פחות מבוססת על רגש, נקרא לזה ככה, ועל מה שאנחנו חושבים, ויותר נותנת עוזרת, זה סוג של כלי עזר אם אפשר להסתכל על זה. ובאופן כללי דיברנו על כל העולם הזה, שזה עולם סופר מעניין, שרק בהתחלה הרבה אנשים מסתכלים עליו רק על האלגו טריידינג ודברים כאלה שמבצעים בוטים שעושים פקודות אוטומטיות. פה זה באמת סקאלה אחרת לגמרי, כל העולם הזה של machine learning, זה אפשר להסתכל על זה על איזושהי כמו ישות כזאת שבסופו של דבר עם הזמן לומדת ככל שהיא מזינים אותה בעוד ועוד מידע, וזה עולם סופר מרתק. זה מי שמתעניין ככה במשין לרנינג ובינה מלאכותית, ובהקשר כמובן לעולמות של ה-NFT ומסחר יותר דאטה דריבן מה שנקרא, ופחות על הרגש שפועל ועל מה שאנחנו חושבים, ויותר על להתבסס על עובדות ונתונים, סופר מעניין, ממליץ בחום. נצלול פנימה לחדשות ולמה שלשמו התכנסנו מה שנקרא. אני אתחיל דווקא מבייננס, מי שלא מכיר, כמובן פלטפורמת מסחר ענקית. הם החליטו שהם מפסיקים לצמוך ב-USDC. מה זה USDC? זה סטייבל קוין. למי שלא מכיר, סטייבל קוין זה מטבע דיגיטלי שהערך שלו הוא שווה תמיד לדולר בהפרש של 1-1. עוד פעם, יש כמה סטייבל קוינס מאוד גדולים, USDC הוא השני הגדול מביניהם, ובייננס החליטו שהם מפסיקים לתמוך בו, שזה הודעה מאוד דרמטית ומאוד קיצונית, בטח שמדובר במטבע כל כך גדול. הם הפסיקו גם לתמוך בעוד 2-3 אחרים, אבל השאלה היא למה בעצם, ולפה יש תשובות לכאן ולכאן. הרבה אומרים שבסופו של דבר, במיוחד בגלל שבייננס הם היחידים ויש עוד פלטפורמות מסחר גדולות מאוד כמו קוינבייס לצורך הדוגמה, שלא רידו את USDC, אז השאלה באמת למה בייננס דווקא עושים את זה. הם אומרים שזה מסיבות שהם לא סומכים עד הסוף ונותנים את הסיבות שלהם. בשורה התחתונה הרבה טוענים שבסופו של דבר לבייננס יש את המטבע סטייבל קוין שלהם, את ה-USDC שלהם, אם אני אקביל את זה, את הסטייבל קוין שהם מציעים, שהוא יותר קטן מבחינת שווי שוק ומבחינת הנזילות שלו ומבחינת כמה אנשים משתמשים בו, USDC. והוא מתחרה, אפשר להסתכל על זה באמת כסוג של מתחרה, כי עובדות בשטח הוא באמת מתחרה, והוא גם מתחרה יותר חזק, והם החליטו להוריד אותו, וכל מי שעד עכשיו משתמש ב-USDC, ובמטבעות יש פה PAX דולר ו-True USDC, שזה עוד שתי מטבעות סטייבל שהם הרבה יותר קטנים, כל מי שמשתמש בשלושת האלה, כולל USDC כמובן, מעכשיו יומר לו באופן אוטומטי ל-BUSD, ש-BUSD זה בייננס US דולר, זה הסטייבל קוין של בייננס, עוד פעם, זה באמת מסתכלים על תחרות, על קפיטליזם, זה בשורה התחתונה, קיבלו ביקורות לפה, צעד מעניין, נראה, אנחנו כבר מדברים על ווב 3, על קריפטו, על זה שאחת האבני היסוד זה כל הזמן העניין הזה של הביזור, ושיהיה פחות ריכוזי, ופה אנחנו דווקא רואים את בייננס עושים ההפך, עוד פעם, כמובן שצריך למצוא פה את האיזון בין קפיטליזם, כי בסופו של דבר, הם לא פילנטרופים בייננס, אבל מצד שני, בין זה לבין לבוא ולקחת, להוריד יריבים, נקרא לזה ככה, בצורה כזאת או אחרת, זה כבר נתון לוויכוח. עוד ניכנס לדיונים הפילוסופיים של זה, כרגע נתייחס לזה בתור עובדה, ומה שנקרא מעדכנים בחדשות, זה משהו שהוא די רציני ממה שקרה עכשיו, נעקוב לגבי התפתחויות, ועוד פעם אני אומר, מי שפחות מכיר את מה זה סטייבל קוין לצורך הדוגמה, למה בכלל צריך את זה, ניגע בזה בפרקים הבאים, אבל ככה באמת על קצה המזלג, מה שנקרא, כמו שאמרתי, במקום שיהיה לי דולר, אני יכול, למה לי בעצם שיהיה לי דולר דיגיטלי? אז הסיבה העיקרית היא, בסופו של דבר, לאנשים שרוצים שיהיה להם נזילות לעולמות הקריפטו כמה שיותר מהר, הם לא רוצים לחכות לטרנזקציות, לעברות שיכולות זה, ולא רוצים או להוציא אפילו את הכסף החוצה לפיאט, לכסף אמיתי, נקרא לזה ככה, לדולר או לשקל, ורוצים להשאיר את הכל במערכת, נקרא לזה ככה, של הקריפטו, אז USDC או כל סטייבל קוין כזה או אחר, נותן את האופציה הזאת, כי בסופו של דבר הוא שומר על הערך של הדולר, כי הוא תמיד צמוד לדולר האמריקאי לצורך הדוגמה, אבל עוד פעם חשוב להבין וללמוד את הנושא הזה, ולא סתם לזרוק את הכסף שלכם על איזשהו USDC או סטייבל קוין כזה או אחר. ראינו מה קרה עם פלטפורמות אחרות שגם הציעו את הדברים האלה, כמו טרה לצורך הדוגמה, ואחרים שגם להם היה איזשהו סטייבל, והם נפלו. אז תמיד לחשב את הסיכונים, הרבה ממליצים גם לפזר את הסטייבלים, אם אני רוצה לצורך הדוגמה, יש לי סתם, אני זורק דוגמה, $1,000, ואני רוצה שה-$1,000 האלה יהיו לי נזילים, לא בקריפטו כזה או אחר, במטבע כזה או אחר שהוא איתריום או ביטקוין או משהו כזה, אלא כדולרים, אז לא עושים את הכל על USDC או על משהו אחד, אלא לפזר בין שתיים, יש כאלה שנגד לזה, השורה התחתונה היא, תיקחו את הכל במה שנקרא do your own research, וזהו נושא גם חשוב ומעניין, וצריך לדעת איך להשתמש בכל הסטייבל קוינס, נמשיך הלאה, הזכרתי ככה לפני לדעתי זה שתי לייבים, שלוש לייבים, את פרויקט, ככה אני בכלל כלל פחות מדבר על זה, וכמובן אמרתי גם בתחילת הפרק הזה, וכמו כל שאר הפרקים, כמובן שזה לא איזשהו ייעוץ להמלצה או משהו כזה, זה נטו לחינוך, פשוט פרויקט סופר מעניין, אני לא נכנסתי אליו באופן אישי, סופר מעניין עדיין להסתכל, במיוחד שהוא ברשת שהיא לא המיינסטרים נקרא לזה ככה, זה לא אליתריום, אבל פרויקט NFT שנקרא יוץ, דיברתי עליו לפני שתי לייבים, הוא באמת תפס תאוצה ואמרי, ומעבר לזה שהוא תפס תאוצה ואמרי גם מבחינת הווליום מחירות וגם הפלור פרייס, המחיר שלו ממשיך לעלות, יכול להיות שהוא ירד כמובן, מה שבאמת מעניין א' זה איך שהם עושים את כל הפרויקט ואיך הם מנהלים אותו ועושים את המרקטינג, אפשר לעקוב בטוויטר ולהסתכל, דוגמה מעולה לדעתי, בין אם אתם רוצים לראות איך פרויקט נעשה נכון ומשווק בצורה נכונה, וגם בכובע של המשקיע, ובטח ובטח בתור אחד שחושב על לעשות משהו כזה או אחר, וזה לאו דווקא חייב להיות פרויקט NFT, אלא משהו שקשור לעולמות האלה של ווב 3 וקריפטו, הרבה נקרא לזה השפה, והדרך שבה מעבירים, זה באמת אחלה use case, ומעבר לזה הקונספט שמציעים הוא סופר מעניין, אז עוד פעם, הפרויקט יוץ הזה באמת סופר מעניין אותי באופן כללי, אני כל הזמן מדבר על זה שאחד מהעניינים, הדברים החשובים הוא לזכור שאנחנו כל כך בהתחלה, וכמה שאני לצורך הדוגמה באופן אישי בעד ביטקוין, בעד איתריום לצורך הדוגמה, צריך לשמור על ראש פתוח, לא להיקלע ולהיכנס לדברים האלה, אני רק איתריום, אני רק ביטקוין, אני רק whatever. צריך תמיד לשמור על הראש פתוח, במיוחד ללונג רן, במיוחד להבין שדיברתי פה בתחילת הפרק, שכאילו שווי שוק של קריפטו הוא רק 1.1 טריליון, אנחנו נשמע המון, אבל גם הזהב לצורך הדוגמה זה פי 11, פי 10, פי 11 בשווי שוק, שזה באזור של ה-11 ומשהו טריליון דולר, זהב, אוקיי, שזה פי 11 יותר גדול מכל הקריפטו, מכל איתריום, ביטקוין, כולם ביחד. שלא מדבר בכלל על מניות שהן פי עשרות, פי מאות יותר, שוק הנדלן, יש כל כך הרבה כסף ושווקים שהם של עשרות ומאות מיליארדים, אז חשוב בפרספקטיבה, עוד פעם, של מבט על, להבין שהעולם הזה הוא באמת רק בהתחלה, עם כמה שאנשים כולם מדברים על זה, אולי עכשיו טיפה פחות, אבל יש תמיד את האייפ סביב הדבר הזה, שעכשיו יורד, הוא תמיד עולה, יורד באיזשהו תנודתיות מאוד חזקה. חשוב להסתכל וכל מה לשמור על הראש הזה פתוח, במיוחד למי שלומד וחוקר ונכנס לעומק של העולם הזה, שביטקוין ואיתריום זה מדהים, אבל לשמור על הראש פתוח שיש עוד דברים אחרים ועוד פלטפורמות, אני לא אומר לאו דווקא להשקיע, אלא לשמור על ראש פתוח ולאו דווקא להגיד אוקיי, זה הדבר שישלוט עוד 20 שנה לצורך הדוגמה, כי לא אני ולא אף אחד אחר יודע מה יקרה. ואם אני אגביל את זה, כמובן מגבילים את עולמות של הקריפטו לעולם האינטרנט לצורך הדוגמה, ל-Web 2 שהתחיל בשנות ה-90 ככה מאוחרות, גם הרבה החנויות ראשונות, בין אם זה מתחרים של פייפל או מתחרים של אמזון, או אפילו דפדפנים של אינטרנט לצורך הדוגמה בווב אחד, כמו נטסקייפ ודברים כאלה, או רשתות חברתיות, תמיד היו את הראשוניים האלה שניסו, נפלו, למדו מהם הרבה, ואז הפלטפורמות הבאות אחריהם, נקרא לזה ככה, שיכול להיות שהם היו בפחות או יותר אותם שנים הם התחילו, אולי כמה שנים אחריהם, הפלטפורמות הראשונות נעלמו וכולם שכחו מהם, אבל אלה שטיפה היו אחרי, עוד פעם, בהסתכלות מאוד רחבה, הם אלה ששרדו. עכשיו, אני לא אומר שכמובן זה מה שיקרה, אי אפשר לדעת, אני רק אומר כמובן תמיד לשמור על ראש פתוח, ועם זה נמשיך, אפרופו ראש פתוח ואפרופו דברים ככה יותר עכשוויים, נעשה טיפה זומין, דיברתי כבר בכמה לייבים האחרונים על איתריום, על המרג' הצפוי, מה זה בכלל המרג'? אז באמת הוא צפוי עוד, עכשיו אנחנו מקליטים ב-11 בספטמבר, הוא צפוי להיות ב-15 בספטמבר, המרג' הגדול, מה שכולם מצפים לו באמת זה נדחה כמה וכמה פעמים, ולמי שלא מכיר אז שווה לחזור ללייבים הקודמים, השלב האחרון לפני שזה באמת יוצא לפועל, נקרא איזשהו שלב גם במערכת, הבלטריקס, איזשהו טסט, לא פחות ניכנס לזה, זה גם פחות רלוונטי, עבר בהצלחה, זה השורה התחתונה, גם The Block הוציאו איזשהו מאמר כזה, על כל המיינרס, בסופו של דבר חלק מהדברים המהותיים, אם לא הדבר המהותי, זה בעצם שהפרוטוקול של איתריום באופן כללי, ישנה את עצמו מבחינת איך שהוא עובד, אם עד עכשיו בשביל לקחת חלק ברשת הזאת, ולקבל כסף גם בתמורה כמובן, היינו צריכים להיות הקוראים, כל הזמן אנשים שומעים לקרוא ביטקוין, לקרוא איתריום, זה ככה היינו בעצם משתתפים ברשת, באמצעות כוח עיבוד ומעבדים כאלה או אחרים שהיו מריצים אלגוריתמים, וכמובן היו צורכים המון חשמל, אז עכשיו זה הולך להשתנות, אבל The Block הוציאו איזשהו כתבה שמיינרס, בעצם אותם קוראים של איתריום, עשו 756 מיליון דולר במחזור באוגוסט, ככה רק בחודש אוגוסט לקראת המרג', וזה מתקשר למה שאני רוצה לדבר עליו, כי אנחנו בסופו של דבר הזכרתי עכשיו שזה הולך לשנות את עצמו, ומה שנקרא הקריאה כבר לא תהיה רלוונטית. יש אנשים כמו, אני כל הזמן מדבר על זה, שכמו שמתנגדים לקריפטו ולווב 3 ולכל הטכנולוגיה, ולכל טכנולוגיה גם משחר ההיסטוריה, גם לשינויים של איתריום, לא כולם שמחים ונרגשים, אז גם אותם קוראים, חלקם לפחות, החליטו שהם עושים איזשהו פורק, ואני אסביר מה זה פורק, יש עכשיו את העדכון הזה, כמו בכל דבר אנחנו כל הזמן מדברים על זה שבלוקצ'יין וקריפטו ועולם הווב 3 באופן כללי שואף שהכל יהיה אופן סורס, הכוונה שיהיה קוד פתוח, והקוד הפתוח הזה בעצם מאפשר לפורק, אם אני מסתכל על זה כאילו כמו איזה משהו מרכזי, איתריום זה הקו המרכזי, פורק זה כמובן בעברית זה מזלג, אבל מה שזה אומר באופן פרקטי, זה שאם יש את הדבר המרכזי, אז פורק זה, אפשר להסתכל על זה כמו הקצוות, כמו שיש למזלג כמה כיוונים, אז באמת הפורק הזה זה איזשהו, נקרא לזה שלוחה, איזשהו ענף, של אנשים ש, אוקיי, לצורך הדוגמה, עכשיו הם עושים פורק והם משאירים את ה-proof of work, את ההוכחת עבודה, את הקריאה. מה זה אומר? זה אומר שהם יוצרים לעצמם סוג של מיני רשת או רשת משלהם, שהיא תמשיך ותעבוד על אותו הוכחת עבודה, נקרא לזה ככה, של קריאה, שצריך לקרות במקום לעשות את הסטייקינג שדיברתי עליו. ובשורה התחתונה, אין לדעת כמובן אם זה יצליח או לא, ואם בכלל יהיה לזה שימוש. יש פורקים אחרים שאפשר לראות כמו איתריום קלאסיק, או יש גם ביטקוין, לביטקוין יש פורקים כאלה ואחרים, אין לזה סוף, זה משהו שהוא מאוד נפוץ. ויטאליק התייחס לזה, המייסד של איתריום, ואמר שכנראה שזה לא מאוד נפוץ, לא, כנראה סיכויים נמוכים יש סיכויים נמוכים לזה שזה יצליח. אין לדעת, סתם משהו מעניין, גם שתכירו מה זה פורק, וגם כל פעם אפשר פשוט לראות את הדפוס הזה שלנו כבני אדם, שגם אם אני מדבר כל הזמן על מאוד במקרו, שבני אדם לאורך ההיסטוריה כל הזמן אנחנו מתנגדים לשינויים לטכנולוגיות גדולות, אז אני מדבר בין אם זה הקריפטו באופן כללי, או כל העולמות האלה שאנחנו מדברים עליהם, וגם לפני כמובן זה היה אינטרנט, זה היה רכבים, זה היה הכל, אז גם פה בתוך העולם של הקריפטו, שיש איזשהו שינוי, זה כל הזמן מצחיק לראות שגם בפנים, יש את השינויים האלה ואנשים עדיין מתנגדים אליהם, אתם יודעים, כמובן שזה לא אומר שהם מתנגדים לגמרי, ולכל אחד פה יש את החופש בחירה שלו, אם הוא מתנגד לא לעשות או לפתוח איזשהו פורק וללכת בכיוון שלו, מעניין, זה ככה השורה התחתונה. אני אסכם פה, ככה כמו כל הלייבים, אני אוהב לשמור את זה מתומצת, קצר, אני כן אגיד שיש לנו עוד כמה פרקים, לא בלייבים השבועיים אלא הפרקים שלנו שעולים עם אורחים סופר מעניינים, גם הפרק שעלה עם קובי על AI ומשין לרנינג, גם פרקים הבאים שצפויים לנו הם פרקים סופר מעניינים. מי שרוצה מוזמן להצטרף לקבוצת טלגרם שלנו, באמת כרגע היא לא פתוחה לצ'אטים יותר מדי, אלא רק באמת עדכונים בלי ספאמים ודברים כאלה, עדכונים ככה גם על פרקים שעולים, גם על כל מיני לייבים, טיפה על המצב של השוק, וזהו. אני אסכם פה, אני אגיד לכם אחלה שבוע, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי חברים.